יום חמישי, פרשת עקב. שלום וברכה. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור שנספר רב גאון רב שאול נקרט שליטא. מלבד הכהונה שלו כרבה של העיר ברנדבורג בגרמניה, הוא גם מומחה לענייני סתם. הוא מספר על תלמיד שלו שביקש להזמין מזוזה לסבתא, סבתא שגרה בגרמניה. בסדר, זה עדיין מתקבל על הדעת. עוברים שנתיים והוא מזמין בשם הסבתא עוד 5 מזוזות. אז הרב התפלא, מה, הסבתא עברה לגור בית גדול? מה קרה שהיא פתאום צריכה 5 מזוזות חדשות? מסתבר שכשהיא התקינה את המזוזה בבית, אז השכנים התעניינו מה זה היה הדבר הזה. היא התקשתה להסביר להם מה דברים אמורים, אז היא אמרה להם, היודיש אלארם, הזעקה יהודית. טוב, השכנים הסיחו דעת מהנושא, אבל ביום בהיר הם שמו לב לתופעה פילית. המקום המגורים שלהם זה איזה עיירה קטנה, שיש שם הרבה מאגרים טורקים, שהם פרצו בקביעות לבתים. הבית שלא נפרס היה אותו בית שנקבעה אותה זכה יהודי. אז הם יראו להזמין את החבש השכנים, את הזקנה, יהודי שאלהו. אז הרב הסתפק, אם אישה מותר למכור להם, שלא יודעים לשמור על ההכלכה, אז שאלו את הרב לושי, הוא אמר לא למכור להם. השכנים נאלצו להסתפק בגוי שאלרם. ספק אם יברח את הגנובים, ספק טוב. אנחנו ממשיכים לסיפור היומי, סיפור סיפר רמן אחבידרמן שליטא. מעשה נורא שקרה באחת ממדינות ארצות הברית, נמסר על ידי אחד מגדולי הרבנים שעוסק בכשרות מקוואות ובטהרתן של ישראל. לפני 50 שנה, באותו מקום התמנה רב גדול חשוב, אחד מהפעולות הראשונות הייתה בנייה של מקווה טהרה, ראוי לשמו. אבל ראשי הקהל, שלדאבון לב לא היו כולם נהנים, נגדו לזה בכל תוקף. אמרו שההרצאות של הבנייה עולות עון עתק, עדיף להשקיע את זה בכסף, אותו כסף מדברים אחרים. הרב שינס מותניו, עזר כוח ובסירות נפש כפשוטו. לא ניבה, לא מקושי הממון, לא יומי ראש הקהילה. ראשי הקהילה וניגש אל המלאכה בעוז את העצומות, אסוף כסף מדברי העמם. הזמין את אחד הרבנים המומחים בבניית מקוואות שסרטט את כל התוכנית האדריכלית. שביל הבאת והולכת מקשרים, מהגג של הבניין ועד לצורף של המים, ממש בקשרות, בתכלית הידור. סוף דבר הוא זכה לברך על המוגמר, כשהמקווה עמד על תלו ברוב הדר ותפארת. מתוך דורי קשרות. אבל מה? הבעיה הייתה שהרב המכשיר הוא שכח לסרטט את דרכי הבאת והעמדה של הצינורות באופן שהמים יישארו בקשרות שלהם מבלי שיעברו בדרכם בכלי קיבול. באמת בזמן שבנו את המקווה כבר התקינו את הצינורות באופן שהמים יעברו דרכו ויפסלו מדין שאובין. טוב? עברו 50 שנה, התמנה כבר רב חדש לאותו יישוב. התחיל לעשות בנייני העיר, אז הוא קרא לרב מומחה לבדוק את הכשרות של מקווה ישן. אותו רב מומחה היה לו אחר מאשר בנו של הרב הקודם, שהוא בדק את הצינורות. הוא נוכח שהם פסולים מכל וכל. כשהבינו מה שקרה פה, כמעט שהם התעלפו, הבינו ש50 שנה מקווה עומד על תילו, מעולם לא הוחלפו צינורות, וזה מקווה טהרה יחיד בכל העיר והגלילות שמסביב. אם כן, ריבי רבבות טבילות שטבלו כמשך 50 שנה, השם ירחם לא שוות קליפת השום, כל הטמאים שחשבו להיטהר, עדיין בטומאה הראשונה עומדים, כל הגרים שנתגיירו בטבילה, גויים גמורים, הם ודורותיהם אחריהם, חורבן גדול נעשה דווקא על ידי מקווה, שאבא שלו מסר הלב, מסר את הנפש כפשוטו היא. ואכן, כתשובה מכאן ולאבא, החליפו מיד את כל הצינורות, הכשירו את המקווה בתכלית הידור והכשרות, אבל עדיין לא שב רוחו של הרב המומחה, הוא ידע שאבא שלו הרי מסר את נפשה לאותו מקווה, ומייסי יצא מתחת ידו מכשול גדול ונורא כזה. טוב, בלית ברירה החליט לעלות לחקור אחרי שורשי המקווה והולדתו של אותו מקווה. כיוון שהוא לא רצה לצייר את אבא שלו, הוא גם חשש לבורות שלו שישמע מאיזה מכשול וחורבן יצא מאותו מסירות נפש. טוב, התחיל לדבר איתו על דו ועלה, ומעניין לעניין הוא בא לדבר אותו אודות אותו מקווה. אז הוא אמר לו, אבא קפץ למקום, אמר, כל פרשת המקווה שבא לי צער, כאב לב נורא. אין כוחי במותני, הוא אומר, לחשוב על זה בכלל. ואז הוא התחיל לעשות את עצמו כאילו שהוא לא יודע כלום, התחיל לחקור את אבא שלו, מה יסב בכל כך צער? מה יחיב את ליבו עד כדי שערת רוח גדולה? אז הוא מספר, אז האבא התחיל לספר שכל הבלבטים באותו זמן עמדו כחומה בצורה כנגדי, שאני לא אבנת עמיד ואימו על הפרסה שלי שיזרקו אותי מהתפקיד, אבל אני השבתי להם, מלחמת אש קודש, לא שקדתי עד שאספתי כסף בבית הרב מומחה, ומלבד הצינורות שלא צינורו בתוכנית, אז העמדתי גוי פלוני שיקבע אותם שעה טובה, ברחנו על המוגבר, אז הוא אומר שמדרך הטבע, האוצרות היו אמורים להתמלא כמה ימים, תוך כמה ימים, מימי גשמים שיורדים באותו העיר, בקיץ וחוב, בלי הפסקה, אומר לדאבון לב, שגמרתי את בניית המקווה, פסקו הגשמים לרדת, והבצורת הזאת, משכה 11 חודשים, העיתונים הפליאו שם, כתבו על השין, הדבר המוזר הזה, טוב, ובאותו שעה אומר, כל בני העיר היו שמחים לידים, מתגרים מכם, הבית מורה בשמיים לא רוצים את המקווה, מעשים שלך לא רצויים, קנו סדרי בראשית, פסקו גשמים לרדת, שלא היו גשמים במקווה שלך. ככה הביזיונות, אומר, היו גדולים עד השמיים. אומר, עברה שנה, דיברתי עם אחד הרבנים בארצות הברית, וידידי שכבר ימים מדמעות שאני שבכיתי על המצב הזה. והרב אמר לי, אין לנו עסק והבנה בחשבונות שמיים, אתה מותר לך לעשה? מה אתה עושה? תביא שלג, באופן שכבר בהלכות מקוואות, ויבואו בני ישראל בתוך המים ויתאורו. הוא אומר, עשיתי כדבריו, אז קרה הפלא הגדול. פתחנו שערי המקווה לכל בני העיר, ואז נפתחו לעומתם הרובות השמיים והגשמים התחילו לרדת בו זה תעצמות, ממש כמו מבול, עד שבתוך חודש ירדו גשמים כנגד כל השנה. עד הבושה שלי גדלה בכפלי כפליים, כולם אמרו לי, הקדוש ברוך הוא המתין שתכשיר את המקווה, ורק אז דוברית גשם כדי שהמקווה לא ייהנה מהם. טוב, אחרי הדברים האלו, מרזפתי את המקווה, הרגשתי שהשם לא רצה את המעשים שלי, התייאשתי מעצמי, ולכן מאז עד עכשיו לא החלפתי את פני האוצר. כשהבן שמע את הדברים של האבא, נפטר ממקומו עד לתקרת הבית, נדאג בהתרגשות, אבא, אבא, לא מחמד שאתה לא מרוצה לשמיים קרה לך ככה, לעד רבה. רוב רחמה וחסדה, והוא הציל אותך ממכשול נורא. ושבוך הוא שידד מערכות שמיים וארץ כדי שהמסירות נפש שלך למקווה תשיג את המטרה. שכל רבבות הטובלים שטבלו במקווה יהיו קשרות למהדרין, שהרי יוצא שמעולם לעברו מהמקווה דרך צינורות הפסולים. אז אם כן, הכל קשר וישר בתכלית הקשרות, ולא עוד אלא שכל הרגשת כאב שנסעת בלבך במשך 50 שנה, תמימות, היו להנעתך ולטובתך, כדי שלא תצפה למקווה, ואחד השלום תרוקן את האוצר מהמים הקשירים, ותמלא את זה מחדש, ומי גסמים שיפסלו כשהם עוברים באותם צינורות. אומר רב מיילך, מכאן נלמד כל איש בנפשו, שכשנראה לו שהסתיר השם פנה ממנו, ולא רק זה לה שהכל עוד מראים לו באצבע, הנה, אתם לא רצו לפני השם, יבין וישכיל שאין אדם יודע את גודל הטובה והחסד, ולשבוח ומגלגל אליו באותו שעה. לפעמים שככלות 50 שנה התגלו לו הדברים, גם אם לא, יאמין שככה זה, ובכל עת יעשה בתמימות את מה שמוטל עליו, בתום וביושר, והשם יגמור בעדו לטוב, לטוב לא כל הימים. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, ואוכל טוב, וסבו טוב, זורח טוב. בימינו קיימת התעוררות גדולה, יש פה מאמר של הרב גולד שליטה, הוא בנימין, כמי אתם התארות גדולה להגיד ברכי סמוזים בכוונה, מתוך ברוקון, סגולה לפרנסה, כמו שכתוב בספרים הקדושים. כך גם לגבי מרכז השריוצר, סגולה לרפואה, כמו שעבר בדברי הגוין, הדברים ידועים, מביאים את הבעיה ריטב, מצאתי למה אין האות פייספית מרכת המזון, כי כל מי שעובר מרכת המזון בכוונה, אם שולט בו לא אף, לא קצב, והמזונות יצאים לו ברווח ובכבוד, כל ימיו. ומהדברים שלו שסגולת מרכת המזון לתוך כוונה, סגולה להינצל מכל רע וצרה המצוק. הרב שך היה אמר לכל מי שהגיע אליו ויצא לו לברכה, שבגלל צרות ויסורים שיש לו, שיקבל על עצמו, שיקבל על עצמו לברך ברכת המזון בכוונה מתוך מקום, זו סגולה גדולה לכל הישועות. אין חושבים שזה עניין סגולי, כמו הרבה דברים שתעלות, שהתועלת שלי מסגולית. אין אני עד ברגל בדברים האלו ובנתגבות שלהם. אבל האמת הוא שהזיבה הזו של ברכת המזון בכוונה, ככה גם שברכת אשר יוצא, סגולה מוכרחת, מוכרחת, מעצם האמירה. איך כתוב בתחילת פרשת בראשית, זה בריאת העולם. וכל צמח חסוד יותר מיהיה באורץ, קודם אין לעבוד עשה אדומה, מה אומר רשי? למה לא המתיר? כפי שאדם אין לעבוד אדמה, לא מכיר בטובה של הגשמים. כשאדם בא ומודה שהם צורך העולם, ונתפלל עליהם וירדו גשמים. ודברי רשי מונח יסוד עצום בהנהגת הבוירי בעולם. השפע מושפע לעולם ולאדם, רק כשהוא מודה בטובתו של השפע, כשהוא מבין בצורך ובקיום של השפע. עד הקדוש ברוך הוא משפיע עליו מטובתו. קראת אותו בהסיבה להשפעת השבע בעולם, והכפיות, כפיות הטובה, היא הסיבה לעצירת הגשמים, לעצירת השפע בעולם. ודוד המלך כתוב, המלך דוד זוקן בו ביום עם וחסו בגדים ולא יחם לו. חזל אמרו, למה לא יחם לו? שהוא זלזל בהם, כשקראת את כתב תמונה של שאול המלך. אומרת הגמור, אמר בי סביר הבחני, נקול המבזל את הבגדים, סוף שאינו נהנה מהם. דבר נורא, כשאדם מזלזל ודומם, אז היא טובה שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם, מחמם בני אדם. הופסקת השפעת הטובה באותו עניין, הבגדים כבר לא יחממו, דברי חז"ל. כמובן שזה תביעה בדקויות, דוד המלך שאין לנו מקצת ומקצת הבנה בזה, אבל זה בא ללמד אותנו. לפי ערכנו הדל, בתוקף הדברים, כשמכירים את טובה על הקדוש ברוך הוא, על החיים ועל המזון, רק אז מושפעת ממנו הטובה הזאת לברואים, ואם מודיעים לו ברכת אשר יוצא על הרפואה, שהוא שלח לנו בכל עברנו, אז זה היה מושפע טובה וברכה ורפואה, ואם כן, אין זה סתם סגולה לכוון מהברכות האלה, אלא זו המציאות שקבלה הקדוש ברוך הוא, שהשפעה טובה משמיים מגיעה בגלל הכרת הטוב באותו עניין. כך זה עובד. ולכן אנחנו צריכים להתחזק בזה, שנזכה, ונזכה בתורה בשם לשפע ברכה, חיים וכל טוב. יש פה את הסיפור המפורסם עם אותו אחד שהיה מברך, אותו יהודי מבוגר בשכונת הר צבי בירושלים, שהיה מברך ברכת אותו יהודי מבוגר, שהיה מברך ברכת המזון, ממש ככה מילה במילה, בנעימות. בחג הסוכות השכנים היו מתענגים לשמוע אותו, שאלו אותו מה קרה. אז הוא סיפר להם את הסיפור הידוע על רבי השפר מלובלין שהגיע להם לחיידר לבחון אותם, והוא גילה להם סוד. את הרייטב, שאומר שמי שמבגנב ברכת המזון, לא כל יום מזונותם יוצאים לו ברווח ובכבוד כל ימיו. הוא מספר שהוא קיבל על עצמו ככה, בתור ילד, בזמן שהילדים היו משחקים בהפסקה, היה מבור ברכת המזון, בנחת ובדקדוק ובכוונה, בכל רם. ואז הוא מספר שכשהתחילה המלחמה, אז הנאצים השתלטו על פולין, אנחנו סלקציה, ואותי אומר, לקחו באושוויץ, לקחו לאושוויץ בתפשין א', ואז העמידו אותם בשורה למיון, הזקנים והילדים הופנו לצד שמאל ידו למותה, הסעירים שהפנו למין זכו לחיים, כלומר שהוא היה גבוה, אז נשאר להיראות גבוה ככל יכולתי, ונשלח ימינה, והנאצים דרשו מכל אחד להגיד באיזה תחום הוא מוכשר, שינצלו אותו לעבודה. הוא אומר, אני הייתי נער צעיר, לא היה לי שום מקצוע, פחדתי מה לענות, ואז שמעתי לחישה מאחוריי, שיגיד, אחד אומר לו, תגיש את הטבח ואני העוזר שלך. טוב, לא היה לי מה להפסיד. אמרתי ככה, טוב, אז שמו את שתנו כעובדי מטבח. אומר, כבר אז ראיתי איך מתגשם את הברכה שהם מזנתם מציעים לו ברווח. שהוא קיבל מזון באופן סביר. הוא אומר שכל אותו זמן הוא לא ויתר ולו פעם אחת על ברכת המזון כהלכתה. הוא אומר, כשידעתי שאני לא אוכל לברך במתינות, אז לא אוכלתי לחם. הוא אומר, אחרי כמה חודשי עבודה, הגיע קצין גרמני מרושע, חרה לו לראות נער יהודי שהמסר שלו טרם כחש, ואז הוא צדח במלוא גרונו שילד יהודי יעבוד במטבח והתפתם, בשום אופן לא. ואז הוא סימן לי לבוא אחריו, הגענו לחצר וסביב על המטבח, הייתה עושה מאדמת טרשים כשייט כברזל, כפואה בתרגמתי. היה לי פטיש קטן, אמר לי, תוך שעות תפועות צריך לחפור פה בונקר, 2 מטר או 2 מטר, שהחיילים יוכלו להתחבא מהפצצות. הוא אומר, החזרה שלך למטבח תלויה בחפרה של הבונקר. כבן להגיד לי שאין לך סיכוי לחזור, לא תצליח לחפור. לא ידעתי מה אני עושה. הוא אומר, נשאתי עיניים למרום, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיחון אותי. הוא אומר, הבטיחו, יש הבטחה שאני נותר במציאים לו ברווח ובכבוד. ואני נער צעיר, אז ברווח ובכבוד כל חייו, אז איפה הכל חייו פה אם אני נער צעיר? הוא אומר לה, אחרי הדקות, חלפה מסעית עם חיילים נאצים, ראו אותי עומד, חיפשו לזרוק עליהם משהו. לא עליהם אבנים, אז התחילו לזרוק על הירקות שהיה להם מסעית, מלפונים, דפוחי אדמה, גזר. ככה זרקו עליה תוך כדי המטרה של חירופים וגדופים. גם מה זה אומר, ראיתי את התגשמות הברכה של מזונתם מצויים לו ברווח. ספר שסביבו היו בזורים עשרות עשרות ירקות, אמינים סוגים שונים, סוגים שונים, באמצע מלחמה. שבתוך מחנה נאצי שעשרות יהודים כל יום היו נופלו לנשמתם מרעב. אבל הוא אומר, עדיין רחוקה הייתה הישועה שלי, אני צריך באמצעות פטיש קטן לחפור בור ענק. הוא אומר, אחרי כמה זמן עוברת, התפללתי להשם, שירשיע אותי. הוא אומר, לא עובר זמן קצר ועוברת עוד מסעית עם חיילים פולנים, שראו את הכמות הירקות שמונחת לפניי, חשבו שאני אחראי על זה, וביקשו, וביקשו מהסחורה. אז נתן לי, אז אמר, עמדתי פנים כמפקד, אמרתי להם שמיד, אם חופרים פה בור, 2 מטר או 2 מטר, אני אתן להם. חזרו למסעית עם כלי עבודה וצ'יק צ'ק, במאמץ משותף, חפרו את אותו בור, ונתתי להם את כל הירקות. וכל הזמן החפירה לא לקפתי אצבע, עמדתי מהצד כמו מפקד והסתכלתי. וזה נראה את היום יוצאים לי ברווח כבוד, הברכה התגשמה ממלואה. גם ברווח של ירקות וגם כבוד, מפקד פלוגת חיילים. בעיניים דומות הוא אומר, מתרגשות, פניתי לכיוון המטבח, קראתי למפקד הגרמני לראות, במו עיניו תבוא החפור, הוא לא האמין ולא הבין איך הצלחתי לעשות את זה. ואז הוא סינה מבין שיניו כמלאך רע, שעונה אמן, בעל גרחו, תמיד ידעתי שהיהודי שומר עליכם, האלוקים שלכם. הוא החזיר אותי למשמרת במטבח, וככה בחסדי השם המשכתי לעבוד עד לסיום המלחמה. ואז הוא ממשיך ואומר, החלטתי החלטה נחושה שאם אני אצא חי, אני אמשיך לברך את הברכה, ברכת המזון בחברה. הוא ממשיך להודות להשם למי שנתן, שזה לא תברך הוא בכבוד, גם בגי צנדו. סיפור נפלא ומפורסם, כיף כל פעם יזכר בו מחדש, ומתחזק ממנו. אנחנו ממשיכים, יום דילולה, היום זה היו קצת של הבן זרוב, רבן, יש פה סיפור ישועה מדהים מכלי ראשון, סיפר הגנחות סדר מאיר וייס, מזקני וחשובי חסידי בן, בעל מחבר ספר מדור לדור, זכה בצעירותו להסתפף, בפל קודשו של הבן זרוב. סיפר שבשכונת נביא אחיעזר, שאבא שלו היה רב שמה, גר יהודי, קראו לו אברום למפל, אבל זה חוסד בכל נימי נפשו, שהוא זכה להתאבק באפר גב של המעריד, החדר אצל הרבן, הוא סיפר לי מעשה נורא, בשנים שלפני המלחמה, אחרי החתונה שלו, הוא עסק במסחר בטקסטיל, היה קונה כמות גדולה, בזול מוכר ביוקר יותר, כך הוא הרוויח. לפעמים גם באופן מילדי רשמי, בלי דבר אחלה הכנסות, יום בהיר הוא נפס על המס מס, מה צפו לי משפט קשה? מונש כבד. אותם ימין יזמן לידו איזה מסחר מסודר וחוקי, אבל כאילו זה נכווה ברותחים. אז הוא נזרח גם מפושרים, הוא פחד לזכור על העסקה, לזכור את אותו עסקה, אפילו שהוא שמר על החוקיות שלה, הוא נסה לקבל את הברכתה של הבן זרוב. לפני שהוא נכנס, אז הוא חשב מרוב בישנות שלא הזכיר את הילה של המשפט, אלא רק את העסקה. המחשבה שלו יחמן על אותו משפט שקשה שהוא צפוי לו. טוב, הוא נכנס לבתחיל אורחים, הוא הגיש את הקוויטלי, ואז הבן זרוב מרים את העיניים ואומר לו, אם אפשר לעשות טובה למאן דהוא, צריכים לעשות אותה, אפילו לנוכל. טוב, הוא לא הבין מה קורה, מה הוא מתכוון, וחזר הביתה, באחד מהתחנות הרכבת, רואה איזו אישה מתהלכת, הלוך חזור, מבועלת, מחפשת משהו. מיד ניגש אליה, שואל אותה אם יצא משהו. אמרה שהוא לא יכול לעזור לה, בכל אופן ניסה לעודד אותה, אולי כן יכול לעזור לה. אמרה שאיבדה את התיק האישי, שיש שם כל מסמכים והכסף. אז שואל אותה כמה איזה סכום מדובר, אז הוא אומר, סכום של 25 רייניש. טוב, אז נתתי לה מיד את הכסף, שאלתי מתי, איפה אני אחזיר לו, אז הוא אמר, זו מתנה גמורה. היא התרגשה מטוב לב, הוציאה מהכיס כרטיס עם מקום עבודתה, כרטיס ביקור, ושיטה לו, אומר, הבחנתי, סיפר ברור, שהאישה משמשת כשופטת, בלמברג. טוב, לא יחסתי לזה חשיבות. ובאותו רגע הכנסתי את הכיס, את אותו כרטיס לכיס, עובר זמן קצר, מגיע זמן לבית משפט. שאלה לי הופיע ביום פלוני, בשעה פלונית, בבית משפט המחוז למברג. טוב, כבר אז הבנתי מה שקורה. את הדברים הנסתרים של הבלזרוב. והייתי בטוח בישוע הקרובה, נסעתי בלב בטוח לבית משפט, ובאמת אני נכנס לעולם, ואני רואה אותה שופטת שעזרתי לה. היא יושבת בין השופטים. כבר בתחילת הדיון, עוד לפני שהשופטים הספיקה, לפני שהשופטים הספיקו לחייב אותי, אז הנה עמדה, וטענה לה, אי אפשר לחייב אותה, להשאים אותה, ראיגו ולא אחר, סייע לי לפני משירת הדין, אז ודאי שהוא לא יעבור על הדין, וידע על היושר והנאמנות שלי. ככה היא גמרה לי סגירת התיק וכולו ופטרו אותי לשם. דף רעים מבעלוך הרבותיי, אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן סף י' א' סעיף א'. מי שעשה עירוב תחומין בעצמו או על ידי שליח, שהעירוב לא חל, האם קנה שביתה במקומו, על כך ולא נושאים מעניינים. נלמד בנייה דף רעים מבעלוך של היום, פתר נוכל לשמוע גם קישור בין עשי המפה הרבנים הגונים בשלוחה אחד, כדרכן ללמוד גם אנחנו תנאי עדפים מבעל אוכל. מי שעשה עירוב תחומין באמצעות הנחת מזון שתי סעודות, במקום שהוא רוצה לקנות שפטה, ובזמן הנשמשות הוא נמצא במקום, במרחק שיותר מתחום שבת במקום השפטה, דהיינו שבין מקומו, ארבע עמוד ביתו עירו לבין העירוב יש מרחק שיותר מ-2,000 אמה. אז העירוב לא חל ונחלפה פוסקים בנוגע למקרה שבו הוא שוהה בזמן בנשמה שזה בתוך התחום של ביתו. יש אומרים שקונה שביתה בביתו, כיוון שדעתו של אדם היא שאם לא יחול העירוב במקומו שבו הוא רוצה לקנות שביתה, היא קנה שביתה בביתו. ויש אומרים שאם יניח בעצמו את המזון במקום העירוב, לא קונה שביתה גם בבית שלו, ולכן הוא לא רשאי לצאת ממקומו בשבת ואפשר להקל את הדעה הראשונה. מי ששהה בזמן בנשמה שזה לקנצת שבת מחוץ לתחום של הבית, הוא הניח את מזון העירוב במרחק של יותר מ-2,000 אמה משם. באופן זה, כאמור, העירוב לא חל, אז הוא לא רשאי לצאת בשבת מהמקום הזה שבו הוא שואל. ולמה? כשמגלה דעתו שהוא רוצה לקנות שביתה במקום אחר, ולכן הוא לא קנה שביתה גם במקום הזה. אבל יש אומרים שאם הניח את מזון העירוב במצות שליח, אז מכיוון שהשליח לא מילא את השלוחות שלו, שהרי הוא הניח את המזון במרחק של יותר מ-2,000 אמה, אז יכול המשלח לטעון לתקן שלחתך, אבל לא לקלקל. ואז זה לא נחשב שהוא גלה דעתו שרצונו לקנות שביתה במקום שבו הניח שליח את המזון. וממילא הוא קנה שביתה במקום שבו הוא שואב בזמן בין השמשות. שעת הצורך אפשר להקל כדי אז. מי ששלח שני אנשים לעשות עבור העירוב תחומים באמצעות הנחה של מזון שתי סעודות, ואחד הניח את המזון של העירוב בדרום, לדוגמה, והשני בצפון, אז זה נידון בחומרות של שני העירובים. והיינו שהוא רשאי ללכת רק במקום שמותר לו ללכת, על פי התחומים של שני העירובים. ואם שני העירובים רחוקים ממקומו 2,000 אמו, זה לא רשאי לצאת ממקומו. כך גם הדין למי שעשה שני עירובי תחומים לשני חלקי השבת. זאת אומרת שהוא הניח עירוב אחד לכיוון אחד, כדי שיחול בזמן מן השמשות עבור המחצית הראשונה של השבת, והשני לכיוון אחר, שיחול גמור בזמן מן השמשות עבור המחצית השנייה של השבת, שהתחום שלו נידון לחומרה על פי שני העירובים. עד כאן בניין דפרים בהלוך ושלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מי שהחזיק בדרך יכול לקנות שליטה בשטח שמוכר לו בלי שהוא יהיה, בלי שיהיה במפורש שליטה ובלי הנחת מזון שתי יסעודות, קום השליטה. וגם אם רק הוא ירד למקומה של מקומת בית העליונה למטה, הענת לצאת לדרך, לפני שיוצא מהחצר כבר נחשב כמי שיחזיק בדרך. מי שיחזיק בדרך והוא קונה שביטה למקום אחר, הוא לא צריך לומר שביטתי במקום פלוני, אלא די במחשבה שהוא רוצה לקנות שביטה במקום פלוני, וכל שכן מי שקונה שביטה על ידי שירתו במקום השביטה בשעד בן השמושס, הוא הולך בדרך ולא מתכוון לקנות שביטה במקום אחר, קונה מעילה ושביטה במקום שעומד בו בזמן בן השמושס, דהיינו גם בלי מחשבה שהוא רוצה לקנות שם השביטה. עד כאן בעניין הזה, כדרכי נפליג מים אחורה, זכר מה שלמדנו באותו יום בקצרה, שתי חצרות שאין בהן מחיצה, ובמקום מחיצה עומדת ביניהם הרימה של תבן, שהגובה שלה 10 טפחים, אבל היא נחשבת כמחיצה למרות שלא מונחה שם לשם כך. שתי החצרות לא צריכות לערב זו עם זו על מנת להתיר את הילדות מהבית לחצר, ועשו חזל לאדם להכיל את הבהמה שלו מהרימה של התבן הזה. עשו גם להעמיד אותו בסמוך להרמה כדי שתוכל, להמה מחשש שהוא יכיל אותה בידיים. מלך לכל הראשונים במהות של האיסור. יש מהראשונים שסובר שהאיסור הוא רק בערב שבת, ולמה? מחשש שמא התמעט גובה הרמה לפחות מ10 טפחים. ועד לכניסת שבת לא הספיקו להרגיש, כיוון שלוקחים מהתבן עבור הבהמה בכל פעם. ולא נותנים את הדעת על הנמכת הרמה מכך בשבת. והמשיכו לסמוך עליה כמחיצה. אבל לדעת רוב הראשונים, איסור האכלת בהמה הוא רק בשבת. דף עמוד א' בבלי, מה דינו של שק שנהרג משיער פטר חמור? איזה קורבן היו משליחים לנחל קדרון, ואיזה אפר אסור בענה לעולם? לקח ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת מורה, דף למד א', הוא בשלוחה 2 בתקווה רדים, נוכל לשמוע את השיעור פי הרבנים בגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחל. הוא כדרכנו, לקראת סיום החפצים בחיים, בסעיף פי של כלל אלף מלכות רכילות, שנלמד היום הסדר הלימוד הימים בחפץ חיים, מדגיש החפץ חיים שאפילו אם מפצירים בו אבא או אמא או רבו, שיספר להם מה שדיבר פלוני עליו, אז זה אסור. וזה ניסיון קשה שתוך בנעימות, שעל זה אנחנו מתפעלים ועל תבינו לידי ניסיון. עבור מוסף מביאים על זה דברי שחונוך בו ירדה, שמי שרואה את אבא שלו שעובר על דברי תורה, לא יגיד לו עברת על דברי תורה חילה, אלא יגיד לו בשון שאלה. אבא, כתוב בתורה כך וכך, והוא יבין מעצמו ולא יתבאש. ככה מבואר לאל בחפץ חיים, שכשההורים מספרים לשנורא, זה מוכרב למונם בדרך כבוד. ואם הכריש להם, השם ירחם, הוא והם אינם ממלאים ימיהם ושנותם. מוסיף הרב חיים בבאר מים חיים, שמה הוא יעשה? יגיד בלשון רכה, בדרך כבוד. אפילו אם זה אמת, כתוב בתורה לא לדבר לשון הרע, בכל אופן. אם הבאה מהאורץ, אז כותב החפץ חיים שהוא אמר לפניו שקרה מעשה באדם אחד שעשה ככה, ואמר לו חכם שזה אסור. מורים בכל זאת אבא שלא מבין את הרמזים, דעת רב ניסים שמותר לו להגיד בפירוש שזה אסור, וכשעובר את העברה מותר לו להחלים אותו כדי להפריש אותו מהעברה, השם הרחם. שהרי למדו חכמים, אתה ואביך חייבים בכבוד השם. אכן דעת הגאון רב בן ציון אבא שאול זצ"ל, שאין יותר לבזות האבא למנוע אותו מעברה, דעת הגרח קניבסקי שלי, זה שאם הוא יודע שאבא יחס כשהוא יעיר לו ולא יקבל, אז זה נאמר, כשם שמזמן אמר דבר נשמע וכו'. ולסיום רמותה התחזקות יומית, בעובדות והנוגעות לבית בריס, כמובן שפעם היה איזה אדם בית הכנסת שנהג בעליזות הדעת, האנשים אמרו שזה לא פלש כל כך ליז, שרי כמה ימים היה עורך אצל רב חיים בריסקר, הוא שיבד אותו כאילו אדם גדול, אז אמן הוא מתנהג ככה. תסתדר רבותה להתייחס בכבוד לכל אדם, גם לקטנים, ולזכור שבכל יהודי, בכל יהודי, גדול כקטן, יש חלק אלוקם ממנו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכל המשך יום נפלא, שבת שלום, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב סך.